ששמנו את המושג הזה של מידת הענווה למושג של להתחדשות וממנה למושג הרצון. זה שני הדברים שבעיקר התמקדנו עליהם בפעם הקודמת, ולמדנו באמצעות זאת ככה כמה פסקאות שקשורות לעניין הזה של ההתחדשות. ברגע שהמושג של ההתחדשות זה נובע מהעובדה שבנושא יש איזשהו מידה של פתיחות של האדם כלפי אינסוף האלוקי. זאת אומרת, האדם מבין את מציאותו כמציאות שהיא חלק ממערך הרבה יותר כולל, וכתוצאה מזה יש איזשהו מידה אחת, מצד אחד, תגובה של התבטלות, תגובה של תחושה של אבסורד, ומצד שני יש המון פתיחות ללמוד ולהבין ולהשתייך יותר ולמקם יותר את עצמך ולרצות להשתלב בתוך המהלך הזה ולחץ אחריות על המהלך הזה. והמותג של הפתיחות הוא גם יוצר הרבה מאוד חריצות, הרבה מאוד מוטיבציה, שבסופו של דבר גם כן מחזקת מאוד את כוח הרצון של האדם. זאת אומרת, יש פה איזשהו ציר אחד מאוד ברור, שככל שיש יותר ענווה, יש יותר חריצות, יש יותר מפעליות, יש יותר רצון ללמוד, רצון להשתלב ולהתחדש כל הזמן. לעומת הגאווה, שיש בה משהו שהוא קצת אדם במובן הזה, שבמובן הרוחני אדם מרגיש שהוא טוב עם עצמו, שהוא מרגיש שהוא בסדר, שהוא מעל כולם, שאין צורך לזוז, שאין צורך לזה. למרות אמרנו שגם לגאווה יש חריצות, אבל חריצות לכיוון אחר. חריצות במובן יותר חומרי, במובן יותר, הייתי אומר, חיצוני, כדי לחשב. אז מוכן ללכת ולעשות המון המון דברים בשביל להתחשב, אבל הייתי אומר, זו חריצות שיש בה יותר חריצות חומרנית, נאמר, שהיא נמדדת בהישגים חומריים. הוא רוצה עכשיו לחשב הכי טוב, אז הוא יעשה כל המאמצים להיות הכי טוב, בשביל שיראו שהוא הכי טוב. אז הרבה שהגיע לאותו רף, שכולם רואים שהוא הכי טוב, אז הוא נתן לנו ניסה את העניין. האם באופן מהותי קרה פה משהו, לא, זה לא מעניין אותו, אבל זה חריצות לכיוון לכיוונים אחרים. לעומת זאת, במובן הרוחני, במובן העמוק, במובן הפנימי, שם יש המון המון סטטיות בגאווה, המון ככה עמדה כזאת מאוד חומרית, אבל אם בואו לדברים, איך אני יכול להשיג מזה, איך אני יכול להשיג מזה תועלת, ולא במובן האמיתי של הדברים. אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה מהכיוון הזה שדיברנו עליו. אני חושב שכבר הדברים האלה שעד עכשיו אנחנו דיברנו קודם, שזה יותר מהגדרת מהגדרת מושג הענווה, ותראינו לא מעט פסקאות, לא מעט פסקאות שהן חשובות סביב העניין הזה. כן, אני מציין ככה אולי ככה בקיצור כמה פסקאות חשובות, למדנו את המקום הקודם. השונא את הגאווה יזכה לברר על החבורה, כן? אז דיברנו באמת על הגאווה. אמרנו כך שהגאווה מסתברת עצלות, הגאווה היא חשיבות אחראית, הגאווה פוגמת את הרצון, כל הדברים האלה דיברנו, כיוון שהרצון פוגמת מקום בכל שוב הנוח, ועוד 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 דברים. אין בכל הדרך הרעות מידה המגשמת את האדם, עד שאין יכול לרומת מכל לידי אורחניות, לאדם אורחניות כמו הגאווה. לעומת זאת, בערבה, אין לו ממש פסקות עם הפוכות, אי אפשר להשיג את הגאה ברורה, כי אם על ידי הענווה, הענווה מחזקת את הזיכרון. כל הדברים האלה זה איזשהו סיר, דיברנו עליו שהוא סיר של לימוד, של התחדשות, של השתייכות, של ציבור. עכשיו, אני רוצה להתקדם הלאה, איך אדם מכשיר את עצמו למידת הענווה. מה שאמרנו על עכשיו זה גם חלק מזה, כלומר זה חלק, זה הגדרה של מושג הענווה, אבל אני חושב שזה גם כן משרת את היכולת לרכוש את מידת הענווה. כלומר, ככל שהאדם הוא מתחדש יותר, אז ככה הוא רוכש מידת הענווה. אבל בוא נגיע קודם כל בנקודות היותר ראשוניות. איך באמת האדם רוכש את מידת הענווה? כלומר, מה הם מכשירים של מידת הענווה? אז אני רוצה לעשות עכשיו איתכם ולראות מספר פסקאות שעוסקות בנושא הזה של רכישת מידת הענווה, כלומר, מהי בעצם, הייתי אומר, העמדה הראשונית שאלה אליה האדם צריך לצעוק על מנת לקדם את עצמו ברכישת מידת הענווה. אני רוצה להתחיל בפסיקה דווקא פעם בארפילי תואר. איזה ארפילי תואר? ועמוד סבן. אני אתמתן, אני אשיג את השפה לאט לאט. הרעיון נמצא בפסיקות נוספות, אבל פה ככה יותר אולי יהיה ברור. הידיעה בעומק האמונה, המתעלה תמיד בהופעת ההוראה האלוקית, היא המביאה את הענווה לעולם. זאת אומרת, המכשיר היסודי ביותר של מידת הענווה זה עומק האמונה של האדם. הידיעה בעומק האמונה. המתעלה תמיד בהופעת ההוראה האלוקית. זאת אומרת, מדובר פה לא רק על אמונה, הייתי אומר, מופשטת, תיאורטית, אלא יש בה איזשהו מגע הולך ונעשה יותר ויותר משמעותי ככל שיש יותר הופעה של ההוראה האלוקית, זאת אומרת, הדברים הולכים ונעשים יותר מופיעים במציאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא יותר מופיע, יותר מדבר אלינו במציאות, יש יותר ממד של אמונה, וכתוצאה מזה באה ענווה לעולם. נכון, היא מביאה את הענווה לעולם. למה? הוא מסביר. למה יש קשר מדוע? באמת הלכת הוא די ברור, אבל נתן לי קצת להרחיב ולהעמיק בו. האדם מתבטל בפני הסתומות העליונה שאין לה קץ. זאת אומרת, שהאדם חס, איך הקדוש ברוך הוא מנווט את המציאות, איך הקדוש ברוך הוא מוליך אותו ממקום למקום, הוא מרגיש מי כאן בעל הבית, אבל יותר מזה הוא גם מרגיש, איזה חושב של התבטלות, במובן הזה הוא מרגיש עד כמה בעצם הוא חייב חסרי משמעות עצמית מבלי התמיכה האלוקית, מבלי היכולת שהקדוש ברוך הוא מכניס בו. אתמול הייתי בפירוש יפה של ביאור הגר"א על משלי רבות מחשבות בלב איש, והצד השם יתקום. אז אומר הגר"א, המחשבות זה, מחשבות זה תמיד מחשבות של האדם, מחשבות אנושיות. והעצה זה חוכמה שאדם מקבל מבחוץ, אם על ידי חבר או על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אומר הגר"א, אולי צריך להבין את הלשון שלו ולראות כאן אומרת בצורה מחודדת, רבות מחשבות בלב איש, זאת אומרת, האדם הרבה פעמים שחושב מה לעשות, ואיך לעשות, וכמה לעשות, והצד השם היא תקום. זאת אומרת, זו המחיה קבועה. בסופו של דבר, כל המחשבות שלו, תכלס, הם לא מדברים כמו שום דבר. מה שהם בסופו של דבר מקים את הדברים, זה הצד השם. זאת אומרת, אם לא תהיה בסוף, בקצה הדרך, אם לא תהיה הצד השם, אם לא יהיה איזושהי הנחיה אלוקית, איזושהי הכוונה מלמעלה, אם על ידי חבר או על ידי משהו, לא יהיה כמו איזושהי הערה אלוקית, אז לא יקום. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא נלעד, כי זה כבר עוד מחשבות בלבי, כאילו אדם יכול לחשוב הרבה מאוד מחשבות, הרבה פעמים בסופו של דבר זה לא יעזור לו, הצד השם יתקום. אלא הגרם הוא נכון זה מוצנה, כאילו המחשבה אין לה חיוב מצד עצמה. מה שמקיים אותה היא הצד השם. אם המחשבה הזאת מבשילה בסופו של דבר, גם מקבל הצד השם. נכון שההכתרה של המחשבה היא יכולה לעזור לקבל את הצד השם. אבל בסופו של דבר הצד השם היא תחת. אם זה, יש אישור מהבוס, איזה אישור, אז זה יקום. אם לא, המחשבות יכולות מצוינות, אבל זה צריך להיות מתאים לאיזשהו מהלך כולל יותר, מהלך אלוקי גדול יותר. ואם אין את ההתאמה, זה לא יעזור, כל המחשבה היא תהיה זריף. ולכן השם כאילו זורק באדם מחשבה טובה, איזשהו משהו שהוא ממנו יכול להמשיך להתקדם, כי בלעדי זה אין שום דבר. אז זה בעצם העיקרון שהרב פה כותב, שהאדם מתבטל לפני הסימוד אלא נתן לכם. כן, אז זה בעצם היסוד, יסוד של מידת הענווה, שאדם מגביר את עצמו במידת האמונה. אבל אומר פה רק עוד דבר חשוב, זה המשפט הבא. אמנם כדי שיוולד איזה יחס בלב לחוש את הביטול הזה, עד כדי עדנת לבב פנימית, צריכים לחינוך של מוצר וטהרה לזיכוך מידות ותאורן ההגון. אז הענווה מציעה להופיע, ואימה יחד, גאות כובד מתנוססת, הגאווה התאורה מתבהר בנוסס הילדים שבתוכניתו שאין קץ לרחום. זאת אומרת, אומר הרב, לא מספיק לימוד אמונה, אלא אמרנו שלימוד האמונה הוא מצליח באדם באיזשהו תחילת התבטלות, איזשהו תחושה של, של עמידה מול משהו גדול יותר והוא מרגיש. אומר הרב, שהפעולה הזו של ההתבטלות תתרחש, צריך עוד מרכיב, את הנפש, והוא המרכיב של החינוך של מוסר וטהרה, של זיקוק מידות ותאורה מהגוף. זאת אומרת, המעבר הזה להתבטלות, זה כבר עובר לחלק המידותי כבר. והמעבר לחלק המידותי הוא לא אוטומטי. הוא לא אוטומטי, זה לא שאם אדם יודע, או אדם מרגיש את ה... עוצמה אלוקית, זה בהכרח לא מגיע להתבטלות, בכל שהתבטלות של רגע, אבל מיד אחרי זה הגאווה חוזרת, מיד אחרי זה הוא שוקע, מיד אחרי זה הוא מסביר איך זה קרה לו, הוא מתרץ אלף שירותים, שבאמת זה לא מה שהיה, אלא הוא מסביר עצמו, כן, במקרה זה דבר, אבל הוא קורא לו משהו מאוד מאוד גדול, לא יכול יותר מנסה להסביר מה שקרה לו. למה? כי יש פה איזושהי חסימה מידותית. יש פה חסימה מידותית שהיא מעוותת את המחשבה, שהיא לא מעוותת את המחשבה לחלחל לתוך כלל האישיות של האדם. ולכן, צריך את המרכיב השני, כלומר, קודם כל, את הפתיחות הראשונית, זה האמונה היוצרת, והאמונה זה פתיחות, פתיחות לנעלם, הפתיחות של האדם להבין את ה... להתחבר אל המציאות שהוא לא מסוגל להשיג אותה בשכל, אבל הוא מכיר את קיומה, אבל אחרי זה, צריך את העדינות של המוסר, את העדינות של המוסר. אני לא הייתי קורא לזה הפנמה, כי הפנמה זה... יש משהו קצת מבקר במושג ההפנמה, כן? אמרנו את זה בעבר. הפנמה זה משהו מבקר, זה כאילו משהו תקשורי לך, אתה מפנים אותו, כאילו משהו בכוח. הייתי אומר, התפתחות, או פתיחות שגורמת להתפתחות של הנפש, אבל זה בשביל זה, את אותה הדינות, צריך כאילו הרב אומר, אתה מה, ממוסר, חינוך של מוסר וטהרה. חינוך של מוסר וטהרה לזיקוק מידות ותאורה נהגות. זאת אומרת, היכולת של האדם להסיק מסקנות ממה שקורה לו זה אך ורק אם הוא מחנך את עצמו למוסר. המוסר זה איזשהו, כן, אנחנו מוסר מלשון לייצר, איזשהו יכולת לרחות ליישם את הדברים, איזשהו יכולת לקחת את הדברים האלה ולעשות איתם משהו, להיות נאמן להם, להיות קשוב לדברים האלה ולבצע אותם. קשה מאוד להגדיר את מקומו של המוסר, אבל זה בחלק של המידות של האדם. בחלק שהאדם רוצה לתקן את עצמו, בחלק שהזכיר עצמי שהוא מגיע עכשיו לכוח הרצון של האדם, כן? החלק הזה. מגיע לכוח הרצון של האדם, אבל זה החלק של ה... שנוגע יותר למידות. עכשיו, אומר הרב פה, עוד צעד אחד קדימה. אז אחרי שדיברנו על האמונה שהיא יותר פתיחות והחינוך למוסר שהוא יותר התבטלות וענווה ואגב, מעט יותר, מה שקשור לנו את מה שדיברנו במקום הקודם שגם הענווה היא עוזרת לאדם לקבל עוד ענווה. זאת אומרת, הענווה היא עוזרת לאדם להיות עם חוש מוסרי דק, עם פתיחות למוסריות, עם פתיחות עם רצון לאותו זיקוף מידותי. זאת אומרת, הענווה היא בתורה, יש לנו נעזור רגע את הנקודה, זה לא יותר מדי מתפס. בכל זאת, אני הולך פה למגוע של הרב. הרב פה אומר ככה, אחרי השלב של הפתיחות של הענווה, מגיע הצעה של הגאווה, אבל שימו לזה לסוף של גאווה. אז הענווה מתחילה להופיע, ועימה יחד גאות קודש מתנוססת, הגאווה הטהורה. המתפעל במיתות האלוקית שבתוכיותו, אין קץ לערכו. זאת אומרת, אומר הרב, הענווה צריך שיבוא איתה גם כן גאווה. וזה מוטיב שחוזר על עצמו בכמה כמה מקומות של הרב, פשוט זה גם למה שדיברנו בעבר, שהענווה היא לא שפלות, שפלות במובן הלא נכון של המילה, אלא ענווה היא דבר ראשון ממד של התבטלות, ואחרי הממד של ההתבטלות, כשאדם פתאום מכיר שהוא שייך לכל המפעל הענק הזה, שהוא בתוכו יש נשמת אלוקים, יש לא יש שייכות לדבר הזה, זה הרבה, זה מכניס בו המון המון גאווה, המון המון שמחה. אבל זה גאווה לא של שחצנות, לא של איזשהו כביכול הוא ולא אחר, אלא להפך, גאוות השייכות. מה שנקרא גאוות יחידה. זה בעצם הרעיון הזה, צריך להיות, כן? של גאוות ההשתייכות למשהו שהוא גדול. הדבר הזה, הוא יוצר את המטען החיובי. כלומר, יש לענבה משהו מטען כשלעצמו מטען שלילי. כי תחשבו, ההתבטלות יוצרת איזשהו עמדה של פסיביות, של ריחוק, של נמיכות, של חוסר יכולת לעשות משהו, של חוסר ביטחון עצמי. זה בעצם מה שקורה עם ענבה באופן מיידי. כשיש התבטלות, יש איזשהו ממש של חוסר ביטחון, ממש של חוסר עשייה, של איזשהו ייעוד שהייתי אומר, במובן הזה, מי אני הקטן שיכול לעשות משהו? הגאווה יוצרת את האיזון החיובי של הגאווה החיובית, הגירות קודש, משהו כל זה פה. הגאווה היא מעבירה את האדם מהפאזה של, של הכלום, של אני לא שווה שום דבר, לפאזה שאני המון, אלובה. אני הרבה הרבה יותר ממה שחשבתי קודם. כי עכשיו דרכי עוברת האמת האלוקית, דרכי עובר כל המפעל הענק הזה, הוא עובר דרכי, גם אני שייך על המפעל הזה. מה שחשבתי שאני מסוגל קודם לעשות, עכשיו אני עושה כמה וכמה וכמה, במדרגות הרבה הרבה יותר רבות, במדרגות הרבה יותר גדולות. וזה איזשהו איזון משלים, שאם הוא בא בסדר הזה, אז זה יוצא בסופו של דבר מערכת מאוד מאוד חיובית. מאוד מאוד חיובית. יש פה דעת, יש פה דינה, יש פה את הירידה לחלק של המידות. זאת אומרת, החלק של, של המידות, כמובן החיובית, זאת אומרת, ההתבטלות, היחסות והצמיחה, והעשייה. זאת אומרת, לעומת כל הדבר שדיברנו עכשיו, הריחוק מהאור האלוהי, כלומר מי שאין בו את מידת האמונה, מי שאין בו אמונה, הוא מביא לגאווה מגונה. האדם מגיס את רוחו, בהסתכלותו על כל יתרון שמרגיש בקרבו. איננו מתבטא לפני כל הוד נורא, שאיננו מרגישו, ורחוק הוא מפשיליותיו. ומתוך שגדולת ההתקרבות הנוספית אינה מוקפת בנשמה, כל הגדולות המוגבלות אינן תופסות מקום להתבטל לעומתם. והאהבה העצמית המתחבר ברוח גסה הולכת לי מאותה את דרכה. זאת אומרת, אומר הרב, מנגד הזה, תראו שלם שאין בו אמונה, אז גם אדם כזה יש בו גאווה. למה יש בו גאווה? כי הגאווה זה משהו טבעי לאדם. כפי מה שראינו קודם, זה טבעי באופן חיובי. כי באמת לאדם יש עוצמות אלוקיות, כי באמת לאדם יש יכולות ויתרונות בלתי רגילים. זה לא סתם שאדם יתגר. כן, יש לאדם על מה להתגור. אבל כשזה בא מתוך נקודת מוצא שאין אמונה, שאין חיבור לאמת האלוקית, זה יוצר איזשהו גאווה עצמית שהיא חייבת להיות נמוכה מאוד, כי במה אתה מתגאה? אם אין לך את השייכות למפעל הגדול, למפעל האלוקי, אז יש לך בעצם רק אתה לבד, אתה פה לבד עם עצמך. אתה שם מתגאה במה? בשרירים החזקים שלך, במראה שלך, ביכולות האנליטיות שלך. זאת אומרת, בעצם מתגאה בדברים שהם יותר חומריים, יותר כמותיים, פחות מהותיים. וכתוצאה מהדבר הזה, יש פה, כמו שאתה אומר פה, יש פה שיקוע גז, כן, בחומריות, כי אין לו ממד של התבטלות, כן, חסר את הממד של ההתבטלות, ויש פה ממד של ההדגשה של העצמיות המנותקת. העצמיות המנותקת היא גם בגורם של אחרים, היא לא נותנת לה את המקום לאחרים, כי הוא צריך להתגאות, כל מי שבעצם מתחרה איתו, הוא חייב לבטל אותו. ומשם אומר הרב, שימו לב עכשיו לכיוון ההפוך, מי שיש לו גאווה שלילית, אז הצלב הבא זה כמובן האהבה העצמית, זה פשוט, אבל הצלב אחרי זה שוב הנבר. שוב הנבר, אבל הפעם במובן השלילי. ולעומתם, מן ביטול עצמי המביא תוצאות מחפירות הולך ונכנס בלב. הרי הכל בטל, הכל אין לו ערך, ואיזה ערך יש לעצמיות הפרטית על כל הכישרונות במעלות. אתה מבין למה אתה קורא? זאת אומרת, הגאווה השלילית היא מביאה לענווה שלילית בסופו של תהליך, ובסופו של דבר מביאה להתבטלות במובן השלילי של המילה. כי זה לא יכול לקרות הכל בעל גאווה, יש משהו שכן, נולדו גאוותנים וגם מתו גאוותנים, אבל גאווה נאמר בשלב הבא שלה, אחרי שהאדם איפשהו מתחיל להשתחרר מה... כן, כמה פעמים הוא יכול להשמיד, כמה פעמים הוא יכול לעזור, כמה פעמים הוא יכול, זה יותר זמן כזה של רשנות, בסופו של דבר אין אמת. וכשאין אמת, הכל הולך איזה שמין שקר, שבלון אחד מנופח, דש, חומרי, שהוא כל פעם נגמר, כל פעם צריך להשאיר את המחלה, זה כל פעם, כן, מה שעושים לפעמים אתה מרגיש, לא יודע, לפעמים זה תחושה שלי, איך שאני פעמים יפן לרזום במצגות. כשאתה שומע שכמה אנשים הבולטים פורש מהמרות. פורש, לגמרי. מכל החיים הפוליטיים זהו, נגמר עניין. אתה לא מאמין למשמר עניין, אתה לא אומר, מה קרה? אולי כזה חיה פוליטית, כזה אחד כל הזמן נבחר ונבחר ונבחר ופתאום בום. כי יש כמה נקודה מסוימת שאנשים כבר, די, כבר הבלון הנפוח הזה כבר, איפשהו כבר מתבוסס. כבר אין כבר אפשר להתחיל לחשוב. הספר אני כבר נמאס לך ושיש לה מציאות, במציאות היא כל הזמן אתה צריך למכור את עצמך בכל מקום, ללכת ולהגיד אני, ועשיתי, ואני, 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 והנה מישהו יגיד לך זה מילה שלילי, זה כל שם מתמצר עליו, אתה צריך כל הזמן, תשמעו את המציאות נוראה הזו, שאנשים שיש מציאות למכור את עצמם. במשך חודשים, כל פעם מחדש, במשך חדר ארבע שנים, הוא צריך כל הזמן לנסות להראות שהוא עשה משהו והוא לא סתם, כל מה לעשות בתקשורת, כל מה... שלא זה מציאות נוראה וקשה זו. בשלב מציאה, הספר הזה פשוט מתפוצץ לך בפנים, אתה כבר נמאס לך מזה לחלוטין, אתה כבר לא יכול יותר בכלל לחשוב את זה, וזהו, ודם עוזר לזה, זה רואה את הכל בעצם, והרב הוא מתאר את זה בצורה יותר קיצונית. הוא אומר, מצב כזה שהוא בא בקיצוניות של גאווה יתרה, האדם בשלב מסוים כבר מאבד את כל הקשר שלו אל האמת המוחלטת. כי אין אמת מוחלטת, הכל היא אמת יחסית, הכל היא אמת בעצם יחס למה שקוראים אותו. וכתוצאה מזה הוא מגיע למסקנה שהכל הבל הבלים הכל הבל, כמו שכותב קהלת, שבעצם הכל שקר. כל שקר אחד גדול, שום דבר אין לו ערך אמיתי, הכל הוא רק נמדד ומה אני יכול להרוויח מהדבר הזה, אבל באמת זה שום דבר לא אמיתי. הוא מנתק את הקשר שלו באופן מוחלט, הייתי אומר, לאמת המוחלטת, וכתוצאה מזה הוא נשאר משום דבר. וזה בעצם מידת הענווה, אבל הפוך. זה התבטלות מהכיוון ההפוך של הזה, כן? לעומתה, כן, לעומת הגאווה, מין ביטול עצמי, המביא אותו עוד מחפירות, הולך ונכנס בלב, הרי הכל בטל, הכל אין לו ערך. כן, אדם מגיע ממש להיות פועלת, בצד מסוים, כן, פועלת בלי סוף דבר כל נשמע, זה לא פי נראה משהו. בסוף הספר, מגיע להיות פועלת. שום דבר לא שווה, הכל מתבטל, הכל אין לו ערך, איזה ערך לעצמות הפרטים, לא שווה. כן, מה הועיל לצדיק בצדיקותו, מה הועיל לישר בישרותו, מה שום דבר לא שווה שום דבר. הכל שקר, הכל שקר. רק מי שעושה רושם, מצליח מי שעושה רושם, מי שעושה רושם הוא שקר אחד גדול. כן, אין לי איזה השמית הפרטית על כל הכישרונות במעלות. שום דבר. אז הוא אומר, אבל מה, מה, נענוב הגאווה, בעוד מצד ההתגלות האלה, כאילו בנשמה, שהם נראות את זה איך החיים. באותם לידות עצמם שנולדות, משפחת השם מגיעות את החושך דרך השם שלה. כלומר, פה אנחנו עומדים על הזיקה המאוד מאוד, הייתי אומר, זיקה משלימה של הענווה והגאווה. זאת אומרת, מכל דיבור על שכל מידות שמפריעות, יש באופציות הזאת איזושהי מילה שמשלימה. גם במובן החיובי, גם במובן השלימה. זאת אומרת, גם במובן החיובי, ענווה חיובית, מצמיחה גאווה חיובית, ששני התנאים האלה הם תנאי סוד של האדם לצמוח בתוך העולם הרוחני, כן, כמובן גאווה רוחנית, גאווה חיובית. ותראו גם כן בשטח, אבל אני רואה, אני אומר, אני לא חושב אותי בתחום הזה שאני מסתכל על אנשים מבוגרים בישיבה, יש לך דוגמאות שלך מול העיניים. אנשים עם הרבה עוצמות, שהרבה פעמים לא כאילו הורו ביקורת, הורו ביקורת בעשייה שלנו, בבקשה תגובה שלהם. והכיוון של הביקורת שם היה, במובן הזה יש איזשהו מידה מסוימת של גאווה. כאילו אנשים מאוד מאוד החלטיים, מאוד מאוד כאלה, תמיד ככה בראש כל במה, לפעמים אומרים את מה שיש להם להגיד, ומאוד... ולפעמים זה היה משהו כזה קצת נראה איזושהי התנשאות. ודווקא האנשים האלה, אתה מסתכל אחרי זה, בהמשך המהלך שלהם, אתה רואה שאנשים עשו הרבה. ראשי ישיבות, ראשי... זה לא חשוב, הגיעו לעמדות מאוד משמעותיות. כי בסופו של דבר, שהענווה היא ענווה אמיתית, עם הרבה עוצמה, אז היא גם מביאה לגאווה של הקדושה. והגאווה של הקדושה זה אחד שלא אי אפשר לעמוד מול. אולי זה דיבור מול העיניים, שגם אתם נכנסים. אחד שאי אפשר לעצור אותו, אי אפשר לעצור אותו בכל מקום שהוא נכנס, אם זה במשרד החינוך, בכל מקום שהוא מגיע, אי אפשר לעצור אותו. ואחד שיש הוא גם, בכל מקום שהוא מגיע, הוא גם מדבר בצורה כזאת, שמיד הפקולקה היא שהמפעל שהוא עושה זה המפעל הכי חשוב בעולם. ובסופו של דבר הוא מצליח, מצליח עם הדבר הזה, משום שזה בא מתוך עמדה של קודש, ואין לו את הרצי נחיתות, משום דבר. כל מקום שהוא, הוא בא ו... אז אני אומר, אי אפשר לרצות את זה בצורה מלאכותית כמובן, זה לא דבר שאפשר לעשות אותו בצורה מלאכותית, בדרך כלל יש את היכולות האלה, זה יכולת לא פשוטה. אבל לפעמים, בלי הדבר הזה, אי אפשר להצמיח היום מדרגות גבוהות של הקודש. בכל אופן, זה נקודת יסוד, אני חושב, איך רוכשים את מידת הענווה. אז אמרנו, הצירו קודם כל אמונה, אחרי שפיכות מידותית, ובשלב אחרי זה זה בא ההתבטלות, ואחרי זה בא של הבגע. אז במקביל לזה, בוא נראה עוד פסקה אחרת, שגם היא, אני רוצה לשתות, זה בראש הקודש ד' בעמוד תחיים ז', חשוב מאוד, אני חושב ללימה, זה איזה שהם רעיונות שצריכים לדעתי לחשוב על הדברים האלה, וכשאתה מצמיח אותם, אתה צריך כל הזמן מצד אחד להיזהר מדעת הגאווה, אבל מצד שני גם לצמוח שהיא מופיעה באופן החיובי של המילה, לפחות באופן החיובי של העניין, כן, מדעת הגאווה. צריך כל הזמן להיות עם ביקורת עצמית, להיות זהירים בחלק הזה גם של הגאווה, שהוא צומח לרדת עם מוצלח מהמיסוד של הכל
אפשר. להבדיל. איך אפשר להבדיל לדעת באמת?
למה זה צומח? אם זה צומח מתוך קודש, והגאווה היא גאווה, שיש בה גאוות השתייכות, גאווה של רצון לפעול, רצון להתחבר, רצון לגייס עוד אנשים למשל, רצון בעצם איזושהי הכרה, הכרה פנימית עמוקה, זה גם מה שצומח מתוך קודש. הגאווה השלילית זה גאווה שיש בה יותר הישגיות במובן החיצוני של המילה. שאדם רוצה להבליט את עצמו על פני האחר, שרוצה לבטל את האחר כדי שהוא יהיה חושב, שהוא שמח בכישרונות של האחר. זה מבטא גאווה שהיא גאווה שלילית. אבל בכל זאת, אפשר לא חושב לשחרר בו.
לא, אם הוא שמח, לא, אהב אותי כאילו על הקטע של האחר, ואם הוא שמח על זה שנגיד מעריכים אותו, אוהבים אותו, זה עושה לו טוב, מבחינת זה שהוא...
זה דיברנו לא פעמים, דיברנו שיש איזה סוגים שהם חיוביים, זה דיברנו על חוקמתו. טוב, עכשיו נעשה עוד פסקה אחת על ההתקפת בין הענווה לגאווה. הרב עושה בטח פעמים זין בהראות הכל יש גלב. הענווה בשבה והפסולה, במקור אחד הם באות. וכן הגאווה בשני גווניה. שוב, יש פה ענווה פסולה וקשרה, ויש פה גאווה שהיא פסולה וקשרה, שני באים ממקור אחד. הקדושה מנסת את הנשמה להשארת הגובל של אור אינסוף, ובזה באה מיד ההשתנה הפנימית בתוכניות הנשמה. ולעומת זה, גדולה פנימית, מתוך הגודל הכללי של ההוויה, מתוך עליוניות מקורה. שוב, אותו אור אינסוף, הקדושה היא... מרימה את האדם, הקודש, כשאדם אפילו מתחבר על הקודש, הוא מרים את האדם להכיר באינסוף האלוקי, להכיר באמת האלוקית הנצחית ברמה מסוימת שמצליח להתחבר, והדבר הזה גורם מיד לאיזשהו קטנות פנימית, לא מבין כמה הוא חדל אישים, כמה הוא מתעסק בשטויות, כמה הוא רחוק ממה שהיה צריך לעשות. וההקטנה הזאת היא מביאה גם לגדולה פנימית גדולה מאוד. זה אותה גאות קודש, דיברנו עליה קודם, מתוך הגודל הכללי של ההוויה, מתוך אלימות מקורה. זאת אומרת, מתוך התחושה, עד כמה המציאות האלוקית היא ענקית, והיא עוברת דרכי, ואני אתפקיד בתוך המערכת הזה, זה מה שאומרים גאות קודש, מה שאומרים קודם. לעומת זה רכוב, הסיכוע הגש של החומרנות גורם לחוק השרת הקודש. והמחשבה מתחלפת, ואינה יכולה להראות אותם מרומים שמהם מתגלה האור העליון בגוונה והעשירי, המשפיע עול פנימי ומקור כל טוב, מוצרי, חברותי ועצמיות אישית בטוחה. זאת אומרת, פה הוא מתאר את זה, כן, קודם דיברנו על זה, שזה האפס שהוא תיאר פה, זה רחוק מהאור האלוקי, זאת אומרת, רחוק מהאמונה. פה הוא מדבר על שיקוע גז של החומרנות. שבעצם זה חופף לרצות מהאמונה. ככל שאדם שופיע בגסות בעולם החומרי, ככל שאדם מוכרז בעולם החומרי, היכולת שלו להיפתח לעולם האמוני קטנת. כן? היא קטנה. למה היא קטנה? כי העולם האמוני זה היכולת של האדם לפרוש מתוך המסגרות שלו, לפלוט את אותו עולם נהנה, שהוא איננו כמותי, שהוא איננו מוחש, שהוא דק, שהוא מזוקש, והשתייה בתוך החומרנות מחנכת את האדם לבדוק את הדברים בכמויות, בכאן ועכשיו, בצורה מסוימת. יש משהו שהוא בדיוק הפוך, כן? החומר הוא הפוך במובנים מסוימים לרוח, אפשר לראות את זה, כן? החומר זה דבר שהוא מוגבל, שהוא מסומצם, שהוא מתפלא, שהוא ניתן לחוש אותו. הרוח זה דבר שהוא אינסופי, שהוא בלתי מוגבל, שהוא לא נגמר עכשיו, זה דבר שהוא כל הזמן קיים. לרוח יש נטייה לעלות כלפי מעלה, החומר יש נטייה לרדת כלפי מעלה, זאת אומרת, אפילו הוא לחוש את ההבדלים. ככל שאדם משקיע את עצמו מתוך גסות של חומר, ככה הוא עוקם את עצמו מפני היכולת לחוש את הקדושה, וכתוצאה מזה, המחשבה המהותית כן מתחלפת, והיא לא יכולה לראות אותה מרומי, ואז מה קורה? כן, ואינה יכולה לראות אותה מרומי שמי מגלה אור היום בבנה רעשורים, המשקיע עולה קדימי במקום כל טוב מוצר וחברותי, והתמות היא בטוחה. וכיוון שמאור מקור על כל הניס קטר, הרי כל היועץ הוא קטן, הוא בלתי מוערך. ומיד בא שפלות האחורה, תוצאתה של הגאווה בשבילה, בשביל מתה ביחד, הוא קורא לתורה לבינה מקודם. זאת אומרת, כשאדם הוא שקוע בתוך קטנותו, בתוך גסותו החומרית, אז אין ערך אמיתי לכל הדברים האלה, זה הכל קטן, זה הכל בית אמור, רעי שכן, שאתה מתחיל את הקטנות, שום דבר לא שווה שום דבר. זאת אומרת, ואז הוא מגיע כאילו לענבה, להתבטלות של ענבה, אבל במובן השלילי, התבטלות שאין באמת לשום דבר אחר. לא התבטלות של פתיחות, אלא התבטלות של רצון להפס את הכל. ומתוך הפתיחות מקור ההתקפנות, לעומת איך בלתי מורח של גודל אינסוף, מתהווה גבלנות סמויה בתוך הלב, שהיא מחוללת של אותם החיים האחורים של גדרות הרוח אשר לגאוות רשעים, שהקירו מגלה דווקא במקום שתוצאותיה הן מידות ומעשים נשחקים. ומתעלמת היא במקום הנאות שהיא יכולה לגרום מעשים טובים מוסריים. ואם גם לפעמים תגרום מעשים טובים, אין הרבה שווה בנהלת השמיד האחרה הרוחנית, לסוד הנשיא המותה מתוך גאווה והנאה בפעולה כזה, שמקורה הוא החושף העיון של שפחת השם, הרחמו. זאת אומרת, זה יכול להיות קשר של תגובות, בו זמנית אצל אדם אחד, אז בואו תשאר אנשים בנפרד. זאת אומרת, אצל אדם אחד יביא לתחושה שום דבר לא שווה, איזשהו ייאוש כללי מן החיים, כתוצאה מהמציאות החומרית, אצל אחד אחר הוא ינסה לפצות את עצמו, ויגיד, טוב, בסדר, אבל יש לי חיים, אני חושב שזה משהו, אני רוצה לפצות את עצמו באמצעות גאווה שקרית. זאת אומרת, איך האדם מפוצץ את עצמו על זה שהוא לא מוצא ערך אמיתי לחיים? זה כדי שהוא מפתיע את עצמו בתאוות חומריות, או באיזה שהם שגים שכביכול, כן, מה מטרה שלך בחיים? אתה רוצה לכם לצבור מעמד, לצבור כסף, לצבור... כן. ובעצם יש לו החלפה, או האדם שהוא נגיד, יש לו יסודות אופטימיים באישים שלו, או לא נכנס לאיוש, אז הוא מחליף את ה...
אז כן מתקדם, הוא לא יגיע לענבה שלילית. הוא כן מתקדם
בענבה שלילית. יכול להיות, יכול להיות להגיע לענבה שלילית. יכול להיות להגיע לענבה שלילית, יישאר בגאווה השלילית. מה?
לא, זה לא נכון, כשאתה לא ירגיש עם זה רע, ירגיש עם כל הנק של הטוב, הוא לא ירגיש עם זה משהו...
נכון, זה יכול גם להיות כזה. אבל בסופו של דבר, זה חיים, כמו שאמרנו, החיים אחורים של גיאות המוח. טוב, זה הפעם, זה עכשיו מסוד שלנו, אני חושב שחשוב על החיים האלה... מנגד הציר הזה, אני רוצה גם ליצור איזשהו ציר פעם שהוא מקביל. אמרנו עכשיו, מי שיש בו אמונה, זה הציר החיובי, כן, השיפוט על הקודש, האמונה, אז אמונה מגיעה לענווה, מגיעה לגאווה חיובית, ומי שאין בו אמונה, זה בדיוק הפוך. הציר הנגדי של הדבר הזה, זה מי שיש בו אמונה, כן, זה ציר מקביל. מי שיש בו אמונה, אבל אמונה במובן הייתי אומר, הלא חיובי של מושג האמונה. זה מחזיר אותנו ליסוד, דיברנו עכשיו בשלב הזה, אתה מדבר עליו בצורה יותר ברורה. דיברנו על כך שהמידת הענווה היא יכולה להיות גם כמידה מאוד שלילית. אם היא באה בקיצוניות של אדם שמסכם משהו בקורות הלבבות. קורות הלבבות מוזר לנו שיש לפעמים ענווה, אם כאילו יש כמיהה, אבל בעצם זה כאילו כמיהה, אבל זה לא מוכרח כמיהה, זה לא חפוך. כלומר, אדם לא אכפת לו מכל מה שעושים לו. גם אם משפילים אותו, גם אם מבזים אותו, לא אכפת לו, כן? לא אכפת לו בכלל. אז כן, אז אם כן, אותה ענווה, שהיא ענווה שלילית, היא יכולה להוביל את האדם, להפך של מידת הענווה. להפך של מידת הענווה. מה? אותה ענווה שלילית, כן, אותו כניעה. אז הרב אומר, אותו יתרון קיים, גם כאשר מושגי האמונה הם מעוותים אצל האדם. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהאמונה תביא את האדם למצב של שפלות לא רצויה. כן? אבל יכול להיות מצב, אולי זאת אומרת, בסוף כל בפסקה שיש לו, במידות ראיה במידה כבוד. אולי מזה פעם אולי יותר בגירי, ומזה נגיע לראות הכל בשכם. בכבוד בפסקה א', לפעמים מידת האמונה יכולה להוביל את האדם בדיוק הפוך למידת הכבוד השלילית. כלומר, קודם אמרנו שהמפתח לענווה זה האמונה, וחוסר אמונה מביא לגאווה. לפעמים דווקא האמונה יכולה להביא את האדם למידת הענווה השלילית. תראו מה הוא כותב שם במיוחד בכבוד. כבוד שמיים, המושג, הצגה בהירה, מרוממו את ערך האדם ואת כל האיסורים, וממלא את המטרה של גודל הנפש מחובר עם ענווה טהורה. וכבוד שמיים מגושם, הוא נותן לעבודה זרה, ומשפיל את כבוד האדם וכבוד כל הבריאות. על כן גדול הוא כבוד הבריאות שדוחה את כל התחת בתורה להורות על כבוד שמיים הבהיר, המגדל בטובו את יסוד כבוד הבריאות. זאת אומרת, פה הרב, הדגש פה של, של מה שהרב מביא לפסקה הוא החפיפה שבין כבוד שמיים לכבוד הבריאות, שצריך חפיפה. זאת אומרת, כבוד שמיים אמיתי מביא לכבוד הבריאות, וכבוד שמיים מעוות יכול להביא לחוסר כבוד הבריאות. כן, זה מה שהרב פה מלמד אותנו. למה? כי ככל שהכבוד השמיים זה מושג שהוא בהיר יותר, אז הוא מבין שהבריאות הם בעצם האמצעי שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא מתגלה. כלומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה? על ידי בני אדם, על ידי המציאות העולם. וככל שהאדם מבין את המושג לכבוד השם במובן החיובי של הדבר, הוא מבין שכל בריאה ובריאה היא התגלות של אותו רצון אלוקי, אז הוא גם רוצה, הוא מכבד את הבריאות מתוך הערך האלוקי שלהם, מתוך העובדה שהם נושאים על גבם את אותו מטען אלוקי. הוא עושה את הדברים האלה מתוך הכרה הרבה יותר עמוקה. כלומר, שהוא מקבל את החבר, שאוהב את החבר, שנותן לכל אחד את, את הכבוד שראוי לו, יש פה איזשהו הכרה עמוקה של האמת האלוקית שמתאפשרת אצל כל אחד ואחד. ומה זאת, בכל מצב, שכבוד שמיים הוא כבוד הוא נותן לעבודה זרה. מה זה כבוד שמיים שנותן לעבודה זרה? זה כבוד שמיים שהוא דורסני. זאת אומרת, במובן הייתי אומר, הפונדמנטליסטי של המילה. שהשמיים הם לא חשובים, שבעצם הם דורסים את בני אדם. אין מקום לאנשים שהם לא מתנהגים על פי אמות מידה שנראות תואמות את כבוד שמיים. כל מי שעושה משהו שהוא נראה איך מישהו קצת שונה, אני מה שלא זוכר היה רוצה ממנו, מגיע לו שקילה ושריפה הרג וכן. כלומר, יש פה איזשהו קיצוניות, איזשהו תרגום מאוד מאוד קיצוני של יראת שמיים, שמותר ליראת שמיים, במובן כזה שהוא דוחה את מציאותה של הבריאות. כן, אף אומר עבודה זרה, כי מת חלק מהעניין של עבודה זרה, הוא למשל, אנשים צורכים את בניהם לעבודה זרה, או יש חלק מהעבודה זרה של איזו עבודה של התבטלות של האדם כלפי האלוקים, עד כדי ממש הריסה עצמית. אם האדם לא מבין שכחלק מהאמונה שלו הוא צריך לכבד את עצמו, הוא צריך לכבד את הבריאות, הוא צריך להגיע למחשת, יש משהו שמובן בכבוד שמיים. זאת אומרת, זה כבוד שמיים שהוא הרצוני, שכביכול מאמין את האלוקים באיזשהו מין משהו מנותק מן העולם, כל העולם הזה הוא לא שווה, הוא כאפס בפני האלוקים, ובמילים אחרות הוא אומר, אלוקים והאב זה שום דבר שאני מנותקים, אין כסף באמת.
אני אגיד שאני אלוקים, אתה כותב פה, עצם שואף כבוד אין חקר,
זה כן אלוקים, שמה?
תגיד לי, זה בעצם משל כבוד אין חקר, מאפר אותם העבדים הצובים והחברים, וכאילו, כאילו הוא פוגע למחול, אבל קצת למחול לגמרי.
כן, נכון, 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 כן, 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 נכון, עוד דברים, בכל אופן, הנה, אולי נתיר לכם כמה משפטים בגימל באמת, באמצע הפסקה, אבל זה אדם, מפחדים ומיועשים, מתוך פחדם, אינם שמים הלב, אינם מליזים לחתור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו, והציור עצמו נהפך להם לרועץ, וחובת הכבוד האלוקים מתגלם בכלל לתור פגיעה מזרית מעצם שואף לכבוד דיין חקר, וכביכול יתר שאומרים קדוש ברוך הוא שהוא שואף לכבוד וצריך לנסות לרצות אותו כל הזמן, לבנות לו כל הזמן הסכמות וקורבנות שהוא חלילה לא ירגיש שהם אנחנו לא מכבדים אותו, וחובה שמות אלוקים מתגלם לשם לתור פגיעת זה מעצם שואף כבוד על חקר שהיא משפלת בקרבה מרגש הדין בתור ומאפך אותם לעבדים עצובים ואכזרים שונאים זה איזה, שונאים את אלוקים באמת בתפקיד סביבם ארתי שירמו תמיד דברי אהבה וכבוד שמסגיר את השם בפיו שפתיו יכבדו וליבם אחת עם זאת אומרת זה ציור של עבודת השם שיש בו המון המון מילים של אהבה, המון המון התבטלות, המון המון נשיאה של קורבנות, רצון לתת את כולך, אבל בדיוקה אתה שונא אותו, כי בעצם בגלל המציאות שלו אתה לא מצטרך שום דבר, הוא רק דורש אותך, הוא רק מבואה בסוף דרך ממך, הוא רק אתה מרגיש כל הזמן שאתה צריך להתנצל על זה שאתה בכלל קיים, וגם כלפי האחר אותו דבר, אם הוא לא עושה את מה שאתה חושב שרואה את מה שאומר, אז אתה דורש אותו, אתה חונק אותו, אתה... כן, זה בעצם המושג של הג'יהאד מצד אחד, ושל מה שהיה של המצד השני, זה בעצם הרעיון, שבשם האמונה שוחטים והורגים, ואין מקום לשום דבר, אין מקום לאף אחד להפך. מי ששואל שאלות, מנסה לחקור בכבוד השם, הוא עושה מה שהוא הולך, מה אתה מנסה שואל שאלות? זאת אומרת, מי אתה תשאל, מי אתה הקטן שתהיה מסוגל בכלל לפתוח את הפה שלך מול זה? והוא לא מבין שבעצם בצורה הזאת הוא מנצל את הקדוש ברוך הוא מהמציאות. כי בכל יש כאלה, זה חורש מציאות, היא תאונה היסטורית, שצורה מצליחה להתנצל לקיומה, ולא להתר. בעצם הקדוש ברוך הוא יצא אותם לציבור בשביל להתחבר אליה, בשביל לרומם אותה, בשביל לעלות אותה, בשביל להתגלות בה יותר ויותר. זה בעצם הרעיון של כבוד שמיים. אז כן, הוא עושה ככה. אם נחזור למה שלענייננו יותר, מושג האמונה שהוא מופיע בצורה מעובדת, הוא יכול להביא לידי המזון, אבל במובן הפסול של דעת המזון. כי זה יכול להביא לענבה של כמיעה, של אבסוף, של רצון, של התבטלות שאני בכל אופן, שאני לא שווה שום דבר. אני לא שווה שום דבר. זאת אומרת, אם אתם שימו לב, בעצם אנחנו פעם שלישית מגיעים לענבה, אבל כל פעם מכיוון אחר. זאת אומרת, אמונה חיובית יוצרת ענבה חיובית, גאווה יוצרת ענבה שלילית, וגם אמונה פסולה יוצרת גם היא ענבה שלילית במובן שלישי, במובן אחר. זאת אומרת, זה מאוד מזכיר את הענבה שצומחת מהגאווה. זאת אומרת, גם הגאווה אמרנו שיכול להיות שמיח ענבה שלילית, שהוא בעצם לשום דבר אין ערך. זה מין תחושה של ייאוש כזה. פה זה תחושה של רצון להרוס, רצון לשבור, רצון לבטל את מושגי אמונה, או לא להחשיב את עצמך בכלל, אין שום דרך לב, אין לי איך בכלל, שום דבר אני לא רואה, רק אלוקים כאן, אני שום דבר. וזה מגדיר אותנו לחורות הלבות שדיברנו. חורות הלבות עושה הבחנה הוא אומר, לפעמים יכול אדם שהוא לא חושך לכבוד עצמו, זה לא לבעל, זה שם מושאל, זה כניעה, זה שפלות, אבל בעצם אדם כזה לא מכיר באמת בצלם אלוקים שבו, לא מכיר במידה האלוקית שקיימת פה, ולכן ההנהגה הזאת, זה שהוא לא חושך לו, זה נודע לכל שזה מתחושה בהמית, נאמר, ולא מתחושה עצמית סיובית. אז הרב מפקש את זה בפרשה עם ה' בעורות קודש ד' לגבי המושג של הענווה. הרב אומר, הענווה שסוכנה מגיעה בקורות הלוות בשאר הכניעה, שקראה הכניעה ביחודה וברורה, כניעת האדם לאלוקים, היא מקושרת עם החוכמה, ההשגה וזירות החיים הנפלאים, בהירות הדעת וזירות התכונות והמידות. זאת אומרת, איך אנחנו נדע שהכניעה היא כניעה חיובית? זה רק אם יש בה חיבור אל החוכמה, זאת אומרת, האדם מבין את עניינו, את האלוקים שבו, את החוכמה שבו. אם האדם יש בו תחושה של זירות ומפלות בתוך חמיצות, רצון לעשות, רצון ליצור, רצון להיות שייך, זה סימפטום לענווה שהיא חיובית, כן? זיקוק הבהירות הזה, זיקוק את כל המידות. אז אומר הרב, יש שם זהירות במידת הענווה, יש שם זהירות. גם שהיא מופיעה בצורה חיובית, יש שם זהירות במידת הענווה. זאת אומרת, כמה עלי תניעה זו להתחלף באותה שפלות המגונה הבהנית, אין כל עיזבון וכל התרשת ובטלה. רק באותה מידה שהעלמות האלוקית מתגדלת בציורו הקבוע של האדם, וכמה כי היא מתבדלת אצלו בכל סיגור ורוממות, שאפשר להימצא בכל גבול נוצא, ככה מתבדלת התניעה הזו מכל תניעה ושפלות, והיא מתעטרת והשפילות בגילות הנפש, ומאזרת את בעליה את אותה גבורת החיים הגדולים של גדולי הנשיות, האנשי המופת הגדולים לתשומים בה. זאת אומרת, אומר הרב שם זהירות גדולה במידת הענווה. זאת אומרת, זהירות שהתניעה הזאת, שההתבטלות הזאת, שהיא יכולה לבוא ממניעים חיוביים, זאת אומרת, באמת מתוך ענווה אמיתית, מתוך אמונה נכונה, מתוך זה, אבל כשהיא לא באה מתוך ביקורת כל הזמן, היא יכולה להתחלם בתניעה בלתי לפיה. בכל מצב כזה, שהאדם מסגל לעצמו נועלים של ענווה, נוהגים של ענווה, אבל הם פוגעים בתניעה שהיא תניעה שלילית. ויש התבטלות שאין בה, אין בה אותו פיור. אז איך שוב, איך הסימפטום?
גם התשובה לשני.
מה?
גם
התשובה
לשני, גם.
מה?
אז גם כן, בירו לדעת זה להשאיר בכוחות, אבל גם כן זה גבול לא תמיד שיכול להחליק עם מי להשאיר בכוחות, אז אני אשכור את בכוחות.
כן.
מידת
הענווה היא חרב ומתפיסה בכל כיוון שוב. זו מידה מאוד מאוד קשה ליישום. אני אומר, כבר היא מאוד מורכבת, כמו שאתם שמים לב, היא מאוד קשה ליישום. זאת אומרת, לכל כיוון שאתה הולך, אתה עלול לפעול פתאום בבום אחד, מי גאווה לענווה לא חיובית, ומי ענווה חיובית לענווה שלילית, ומי ענווה, כן, אתה יכול ממש לעבוד במעברים, בלי אפילו לשים לב לדבר. חלק, אני חושב, מהסימפטום לענווה שהיא סובדת, צריך לזכור את זה לאורך כל הדרך, שככל שאדם מחובר יותר לאמת האלוקית מצד אחד, וככל שהענווה הזו יוצרת אצלו תחושה של מפעליות, של רצון ליצור, של רצון ללמוד, של רצון להתחלל, זה חלק מהסימפטום החיובי של מידת הענווה. הענווה תוצאת זיכרות בלב, תחושה של לא טוב בך עם עצמך, שהוא מרגיש שאתה לא שווה של דבר שלא עוזר, פה אדם צריך לעצור ולמחוק את עצמו, לראות האם באמת הוא לא נפל איפשהו החליק הצידה בסיור הלא נכון שלו של המידה הזאת, החליק לצמצה שהיא לא נכונה. הוא צריך לחזור חזרה. לכן הרב אומר, משהו שהוא כל הזמן צריך להתחדש, זה לא משהו שנגמר. הוא אומר, עד אותם בגלל שהתערבות אלוקית מתגדלת בסיורו הקבוע של האדם. זאת אומרת, ככל שהאדם יעסוק בעורמות האלוקים, כמו שאדם יעסוק בעמקה של מימות הגן המונה שלו, אז תתגדל הציור הקבוע של האדם, ציור נכון של מידת הענווה. וזה קצת משהו שהוא כל הזמן תתגדל באופן ציובי, באופן אהובי, בציורו הקבוע של האדם. וככה לאט לאט יותר ויותר, היא מתבדלת ממושג הפנייה השלילית. אני אומר, אנחנו צריכים מאוד מאוד לאזן את את התפיסה שלנו של ידיעת הענווה. זאת אומרת, רק אם אנחנו מרגישים כאילו מישהו הספיר אותנו מזה, אמרתי לפחות בתחילה, אתה מרגיש די עם עצמך, אבל לפחות אמרתי בקריטריונים של הענווה. לא תמיד זה נכון. לפעמים זה משהו שהוא עקוב. לפעמים זה משהו שהוא עקוב. זאת אומרת, השפילו אותך, כן? לא תמיד זה נכון, התחושה שבאמת זה מידת הענקה. אבל למה? מה? שמה? זה כן, אבל במובן החיובי של
הרעיון.
כן, זה משהו אחר, כן. כן, אבל אתה עדיין יכול הרבה פעמים, אני אומר שאני מסור, הטיפול הנפשי, אולי אחד הכולם הנפשיים הטובים ביותר להתעצבות או לדיכאון או לזה, לא נדבר על זה יותר כשנגיע למצרנות שבין המידות, כן, המידות הנבא היא מצרנית וכמה מידות אחת מהן מידת העצבות, נדבר על הדבר הזה, אבל אחד היכולות של האדם לומר לצאת ממצב של של אלבון קשה, או תחושה של דיכאון או עצבות, זה הבדיוק המושגית שיש לו, זאת אומרת, הוא יכול להגדיר לעצמו טוב טוב מה שקרה ולהגיד נעשה לי עוול, כן? נעשה לי עוול, מי שעשה את הדבר הזה? הוא עשה לי עוול למרות שאתה לא מגיב, למרות שאתה יכול שהוא להגיד טוב אני שולט ברוכי, אני לא אגיב, אני לא אבייש אותו, אני שולט ברוכי, אני לא אתבזה בתגובה, אבל למה זה להגדיר עצמו? שהוא באמת משהו פה לא תקין, זה להגדיר טוב את החושר הסכימות שבדבר הזה, בצורה הזו, זה בעצם במיוחד של כבוד במובן החיובי של המילה. וככה, זה גם איפשהו, גם הופך את הבעיה לא שלי, אלא בעצם בעיה שלו. והוא בעצם, הוא יש את הבעיה המידותית, לא לי. אבל כשאתה לוקח את כל העלבון אליך, אתה מרגיש כאילו שבעצם מה שאמרת, כן, כאילו אתה מרגיש כביכול כאילו הגדיר אותך, אבל אתה עושה אותך משהו קטן, וקשה מאוד להשתחרר מהתחושה הזאת, ואני אומר שזו תחושה של שפלות פנימית כזאת, שהיא... שבאמת אתה אומר טוב, לפחות במידת הענווה...
זה אלבון, הולך לדיכאון והעצבות.
גם בדיכאון והעצבות, גם בדיכאון והעצבות, אני יותר אפילו מדבר בקטע הזה, לפעמים עשו מובן של ה... שאדם מרגיש שפל בקרבו, כן, אדם מרגיש שהוא שפל בקרבו, התחושה של השפלות אצל אדם שיש בו נטייה לענווה היא תתרגם אצלו כאיזושהי ענווה ובעצם זה לא בדיוק מידת הענווה, זה לא ענווה, אלא זה דווקא דיכאון יותר. כיוון שזה דיכאון וכיוון שכאילו בעצם אומר זה מידת הענווה, הוא לא כאילו מה שמשתכן את זה אלא להפך, הדיכאון הזה מעמיק אותו, הוא מתחבר אליו. הוא כאילו נתן לו לגמרי, הוא פתח לו את הדלת, נתן לו להיכנס פנימה. אבל אם הוא יודע לאיפה שהוא לעצור את הדברים ולעשות הבחנה, זה כלב שהוא שלילי, והוא נובע מסיבות כלב ואחרות, זה מעמיד אדם איפה שהוא מכניס את הדבר הזה ולא ונתק אותו מה... טוב, נדבר על זה אולי בצורה יותר חבל, שנגיע לעניין הזה. יש פעם לסתות נוספות, אבל אני רק... יש פה גם פגורות הכל מי שזה שיעיין בזה, אני לא יודע כאן שזה עכשיו, זה קשה קצת קשה, אבל אני רואה שזה עכשיו נכנס אליה, פגורות הכל מזיעו בשימון ח' שימון ח' שמה הוא עושה חיבור של כל המרכיבים שדיברנו עליהם, זאת אומרת גם אמונה, גם שכל, גם רצון, גם עניין, גם שאומר, הוא עושה לו מורכבות מאוד גדולה של השניין. טוב, זה מקרים עוד בפני עצמו, זה לא עניין של דקה או שתיים, טוב, אתה יכול להסתכל שם, רק נסיים אולי במידות של היד, הענווה, בפסקה ו' תמשיך בעצם של שחרם שדיברנו אי אפשר להיות זוכה לענווה כי אם על זה דבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא. כן, לא רק דיברנו על שני דברים מהירים יותר, אומר פה הרב, המוכשר לדבקות של אמת ראוי לו לעבוד בנגישת שתילים ואז יהיה באמת מלא ענווה. הדבקות האמיתית היא מוזיאה לענווה, גם אמרנו קודם, זאת אומרת, זה בעצם הבעתליה, כי הדבקות, כמו שאמרנו, זה בגלל הדבקות, את ההתבטלות, את כל המושגים האלה דיברנו עליהם קודם, אבל הרב הוסיף ואומר פה, המוכתר לזכות של אמת, ראו לו לעבוד במיטת תפילין, ואז זה ינומד מלא הנבוא. למטה בהערות, הוא מפנה לרמב״ם, המוכתר לדבקות של אמת ראו לו לעבוד בגישת תפילין ענווה בר למה לא תחול את תפילין? אז נפנה פה בירות, הוציאו רק לרמב״ם ללחוץ תפילין. הרמב״ם כותב ככה: תפילת תפילין, דושתם גדולה היא שכל זמן שתפילין בראשו של אדם בעל גבורו הוא ענה וירא שמיים ואינו נשלח בשיחות ובשיחה בטלה ואינו מערער מחשבות רעות אלא מפנה ליבו בדברי האמת והצדק. ישראל צריך עליו ישראל מיוחד עליו כל היום שמצוותם ככה שכנלצים אמרו עליו על רב כנדות של רבנו הקדוש שכל ימיו לא ראו שהלך לנו בעמוד בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין. והמוצב יותר התפילין, המוצב של התפילין עכשיו אולי לקבל עליו איזשהו חומץ נוסף בעצם של מידת הענווה. זאת אומרת, מי שחש איזו תחושה של יראת שמיים על ראשו ועל ליבו, הוא חש את הענת האלוקית חופפת עליו, זה איזשהו אמצעי שבאמצעותו הוא יהיה פסוח למידת הענווה. הוא יחוש את ההשתייכות שלו למשהו הכללי, למשהו הגדול יותר, ולכן מהבחינה הזו באמת מוצא תפילין כל הערב כולו. כי זה באמת עניינה. כי תפילת הענווה היא הכלי שבאמצעותו האדם עושה. באמצעותו האדם יוצר, באמצעותו האדם פועל באמצעות החיים. הענווה היא הכלי החשוב ביותר. באמצעותו האדם יוצר ועושה ופועל. ולכן במשך היום, תפילת הענווה היא המפתח לכל השם של האדם. בגלל העולם היצירתי של זה, העולם ההתחדשותי של האדם. ואם האדם כל הזמן מחובר לאמת האלוקית, אז מידת הענווה היא כל הזמן דומיננטית אצלו. ואני חושב שזה באמת חבר טוב, העולם של התפילין, אבל זה לא סתם שאנחנו חושבים יש מליצה, שמי שמחובר לדבקות האלוקית ראוי לו תפילין כל היום, כי באמת אחד כזה, יש לו חיבור לאמת האלוקית, אז יש לו פתיחות עכשיו למידת הענווה, והיא זאת שתצא בעצם מכוחו בעצם יכול לפעול. אנחנו בעצם משתמשים בתפילין כאיזשהו שמורת טבע ביום, זמן התפילה, זמן התפילה, וכולי ואולי, אבל באמת מידת הענווה היא המידה שממנה בן אדם צריך לעשות לכל מה שעושה במהלך חייו. בלי מידת הענווה, כמו שאמרנו, האדם פועל מתוך עצמיות, פועל לכן גם מתוך אינטרסים מלאכותיים ולא אמיתיים. מידת הענווה היא זה שממקד אותו כל הזמן במוקד האמיתי של החיים. ולצורך זה צריך את האמונה שאתה אומר חופף אותה לראש של האדם.
Thank you.